פסוק תפריש מבב בקטע השני. הפסוק בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שוב. אז הוא אומר כך, אבי מורי סקניזה, פירש על פי הגמרא. כתוב בגמרא, יוסף שקידש העין, קידש את עיניו הכוונה, זכה שיוכלו קודשים במשכן שילה בכל הרואה. ובירושלים, המשנה אומרת מזרחים, שבשילה אכלו את הקודשים, כשהיה המשכן בשילה, בכל הרואה, הכוונה, בכל מקום שממנו רואים את שילה, את המשכן, היה מותר באכילת הקודשים. בירושלים קודשים נחלים לפנים מן החומה. וזה מה שכתוב, בנות צעדה עלי שור. בנות הכוונה היא השבטים. מה זה בנות? הכוונה היא השבטים. הם, שלא כבשילו, הם שייכים לירושלים, אז שם נחלים הקודשים לפנים מן החומה. ויוסף עלי עין. כן, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. ואתה נבאר לפי דרכנו. מה הכוונה בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין? שכתוב, ויוסף ישית ידו על עיניך. כי הנה צורתו של יעקב, צורתו של יעקב אבינו, חקוקה תחת כיסא הכבוד. והיא הצורה אשר הקדוש ברוך הוא ברא בעולם. ועל זה כתוב, וירא כי לא יכול. אלא וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זאת אומרת, מה שכתוב, צורתו של יעקב אבינו חקוקה תחת כיסא הכבוד, מה מתכוון המדרש הזה לומר? צורתו של יעקב אבינו חקוקה תחת כיסא הכבוד. הכוונה היא הצורה אשר הקדוש ברוך הוא ברא בעולם. ומה הכוונה הצורה אשר הקדוש ברוך הוא ברא בעולם? אומר השפת אמת, זה מה שכתוב, וירא אלוקים הבריאה כולה. או הבריאה, מצד אחד הבריאה החומרית, אבל הבריאה החומרית יש לה צורה. יש דבר שנותן לה את הערך, את החשיבות. אז על זה כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וצורה זו שנקראת עין יעקב. כתוב, צורתו של יעקב אבינו חקוקה תחת כיסא הכבוד. אז הצורה זו נקראת עין יעקב. בוודאי לעולם, עין יעקב זה ביטוי ששייך לכלל ישראל, בוודאי לעולם בכללות בני ישראל. כעניין שנאמר, כל רואיהם יכירום. אך אין העולם כדאי להתגלות או להתגלות זה העין בתוך הרשעים. זאת אומרת, הצורה המיוחדת הזאת, שהיא אמורה להתגלות בכלל בני ישראל, יש עניין שהיא תתגלה, אבל לא לפני הרשעים. אין העולם כדאי להתגלות זה העין בתוך הרשעים. וכשהיו בני ישראל מתאספים ביחד, בבית המקדש, ונבדלו מן האומות, נבדלו מן האומות, חלה עליהם, הכוונה היא התגלתה, צורה זו. וזה מה שכתוב, זה העלייה לרגל, עליית ג' רגלים, מה שכתוב, 3 פעמים בשנה, יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך. ואלה הבניינים במשכן ובבית המקדש היו חומות שהעמידו בני ישראל כביכול להיבדל מכולם, להיות הבדל ביניהם, בכוונה להתבדל מהאומות. ואז כשנבדלים ומתאספים, יש להם אחיזה עד צורתו של יעקב אבינו. מה שכתוב, צורתו של יעקב אבינו חקוקה תחת כיסא הכבוד. וזה זה שאומר יעקב, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. והוא אמת לעולם. כבר ראינו אתמול שהציווי האספו ואגיד עליכם יקבצו ושימו, הוא האמירה הזאת היא אמירה, היא לא אמירה חד פעמית, היא אמירה קיימת, אמירה נצחית. מה הכוונה? הוא אמת לעולם. כשיכולים להתאסף כראוי, כמו שכתבתי במקום אחר מזה. אכן, זה תלוי באיסוף שלהם, בקיבוץ שלהם. האספו ואגיד עליכם. כן, האמירה הזאת יש לה משמעות כשהם יחד, הם מאוחדים. אכן, כוחו של יוסף הצדיק היה שאין עין הרע שולטת בו. כמו שאמרו חז"ל, בן פורת יוסף, וכתוב, והדגו לרוב בקרב הארץ. אומר, זה ההבדל בין ישראל, בין יוסף לשאר השבטים. ולכן יכול לקבל, יוסף יכול לקבל את הערת הקדושה גם כשהוא תורה רשאי. זאת אומרת, הוא אמר קודם, אצל כלל בני ישראל, צורתו של יעקב יכולה להתגלות דווקא באופן שהם נבדלים מכל האומות. אין העולם כדאי להתגלות זה העין בתוך הרשעים. אז ממילא, איפה זה יכול היה להתגלות? רק כשבני ישראל עלו לרגל, לבית המקדש, כשהיו כביכול בתוך החומות, החומות האלה הן חומות שעניינם להבדיל אותם משאר האומות, אז כביכול מסוגלת הצורה המיוחדת הזאת, שעליה כתוב צורתו של יעקב אבינו, שהיא חקוקה תחת כיסא הכבוד, אז היא מסוגלת להתגלות. אצל יוסף, העובדה שהוא נמצא בין האומות, אין לה שום השפעה. מדוע? יוסף הוא על העין. כתוב, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. כוחו של יוסף הצדיק היה שאין עין הרע שולטת בו. כמו שאמרו חז"ל בפרשת והדגול הרוב בקרב הארץ. ולכן, כמו דגים. מה זה והדגול הרוב? חז"ל אומרים כמו דגים. דגים נמצאים בתוך המים, בים. אין עין, העין לא שולטת בהם. ולכן יכול לקבל הערת הקדושה גם כשהוא תוך הרשעים. ולכן היה הוא המכין מקום במצרים עבור בני ישראל, משום שלעובדה שהוא במצרים אין שום השפעה עליו. לעובדה שהוא נמצא במצרים אין עליו שום השפעה. לכן הוא יכול להיות זה שמכין. לכן היה הוא המכין מקום במצרים עבור בני ישראל. ויעקב אבינו עליו השלום היה ירא לירד למצרים. והסיבה הייתה שלא ישלוט עין הרע באותה הצורה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. אתה לא צריך לחשוש. מדוע? יוסף ישית ידו על עיניך. זאת אומרת, יוסף יהיה זה שכביכול יסתיר אותך. אתה באמת, לעומת יוסף, שהוא אין אצלו פחד מהעין שכביכול תשפיע עליו. כן? כמו שהוא הסביר. אתה כן צריך לחשוש. אבל יוסף ישית ידו על עיניך. וזה שכתוב בן פורת עלי עין, והם שני מיני עבודות. זאת אומרת, זה שני סוגים של עבודת השם. יש עבודת השם של שאר השבטים, ועבודת השם של יעקב, ולכן במשכן בשילו הייתה עבודת השם, אבל הקודשים נאכלים בכל הרועה. לעומת עבודת השם בבית המקדש בירושלים, שם זה בין החומות. השבטים הכינו עצות להיות חומות מפסיקים, חומות מפסיקות. ויוסף הכין מקום לשמות עיניהם של הרשעים שלא יוכלו להסתכל ולמנוע האור מן הצדיקים. זאת אומרת, החומות הנדרשות הן כדי שהראייה של הרשעים כביכול לא תשפיע. אז צריך חומות. יוסף לא צריך חומות. קודשים נאכלים בכל הרועה. למה הוא לא צריך חומות? אז הוא אומר, יוסף הכין מקום לסמות עיניהם של הרשעים שלא יוכלו להסתכל. על יוסף הוא עלי עין. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. ההסתכלות לא משפיעה עליו. כן? לא יוכלו להסתכל ולמנוע אור מן הצדיקים. ובשבת מתקיים מעין ברכת יוסף. שהקדוש ברוך הוא פורס סוכת שלום עלינו. ולכן הוא אומר, זוהי הסיבה שחז"ל אומרים, כן, המדרש אומר, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. אז אומר המדרש, אינו דומה מאור פניו של אדם בשבת קודש לחול. מדוע? על ידי שיש שמירה, ממילא חל על בני ישראל, מה זה אינו דומה מאור פניו? יש מאור פנים שחל על היהודי, אינו דומה מאור פניו של אדם בשבת קודש לחול. על ידי שיש שמירה, ממילא חל על בני ישראל, איפה השמירה? הפורס סוכת שלום. כן? הפורס סוכת שלום. לכן אמרו חז"ל, אין דומה מאור פניו של אדם בשבת קודש לחול, על ידי שיש שמירה, ממילא חל על בני ישראל בחינת עין יעקב. כנתבהר לאל, והיא הנשמה היתרה בשבת קודש, כנתבהר לאל. טוב. תף רש מן זין. מביא רש"י בתחילת הפרשה, למה פרשה זו סתומה שנסתמו עיניהם וליבם של ישראל. דבר אחר שביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתה ממנו. כן? אז פירוש אחד שהפרשה סתומה בגלל שנסתמו עיניהם וליבם של ישראל. זאת אומרת, יש פרשות פתוחות בתורה ויש פרשות סתומות. פרשת ויחי היא פרשה סתומה, שנסתמו עיניהם וליבם של ישראל. דבר אחר, שביקש לגלות את הקץ ונסתה ממנו. נסתה מיעקב. הגם, כי לא היה, הוא שואל השפת אמת, מה פירוש, כן, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל? עדיין לא התחיל השעבוד בכלל. נסתמו עיניהם וליבם של ישראל. אגם כי לא היה שיבוד בימי השבטים, הכוונה כל עוד יעקב חי וכל עוד בניו חיים, עוד אין שיבוד. אז מה זה נסתמו עיניהם וליבם של ישראל? אבל מקודם הרגישו הגלות בפנימיות, בעבודת השם יתברך, שזה העין והלב בחינת תפילין של ראש ותפילין של יד. זאת אומרת, הוא אומר ככה, הגלות המעשית, השעיבוד באופן מעשי, התחיל שנים אחר כך. אבל עוד בחיי הבנים של יעקב, כבר התחילו להרגיש, כן, שהלב סתום, העיניים סתומות, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל. והכוונה היא, כמו שאומר, תפילין של ראש ותפילין של יד. כמו שכתבתי במקום אחר, זה ראינו אתמול, שהוא בחינה, זה התפילין של ראש והתפילין של יד, זה הבחינה, תפילין של ראש זה בחינתו של יוסף, ותפילין של יד זה בחינתו של יהודה. כך הוא הסביר. אצל ביוסף, בברכת יעקב, כן, יש התייחסות לראש, ותהיינה לראש יוסף, ואצל יהודה לעומת זאת יש התייחסות לידיים, ידך בעורף אויביך, כן? אז התפילין של ראש הם בחינתו של יוסף, כן? והתפילין של יד הם בחינתו של יהודה. ותפילין של יד, זה עניינם של התפילין של יד, כן? אנחנו גם אומרים את זה בלשם איחוד, שאנחנו אומרים לפני הנחת תפילין, כן? התפילין של יד עניינם לקשור את הגוף להשם יתברך. נדד הלב. לקשור את כל העשייה של האדם, של יד, תפילין של יד. לקשור את כל העשייה של האדם עם ריבונו של עולם. תפילין של ראש, עניינם לקשר את המוח, את המחשבות, כן? תפילין של ראש, התקשרות מן המוח, שהיא בחינת הנשמות. וזה עצמו פירוש האספו והיקפסו. זאת אומרת, זה שיעקב אומר להם, האספו והגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, היקפסו ושמעו בני יעקב, כן? זה גם כן שייך לאותו עניין. אנחנו אומרים, התפילין של יד עניינם כביכול לאסוף את הכוחות המעשיים של האדם ולקשר אותם לריבונו של עולם, והתפילין של ראש לקשר את המחשבות. אז הוא אומר, זה עצמו פירוש, האספו, יקפצו. ובוודאי, אם היה להם התאספות וקיבוץ כראוי, היה מגלה להם הקץ. אלא זה שנסתה ממנו הקץ, זה תוצאה, בין השאר גם כן, שיעקב אבינו אומר, יאספו ויקפצו, אבל האמת היא שזה לא היה בפועל, כיוון זה לא היה בפועל, אז ממילא גם לא היה ניתן להיגלות. כן? זה שנסתה ממנו הקץ, הוא אומר, זה תוצאה של אי היכולת לגלות נובעת גם מהמצב שלהם. כן, כן, המצב שלהם, זה מה שאומר. הוא פירוש הקץ, כמו שכתוב, מה זה? ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתה ממנו. ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתה ממנו. מה זה הקץ? אז הוא אומר, הוא פירוש הקץ, כמו שכתוב, אשר יאספו ואגיד עליכם, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. כי השבטים הם הערות שהם מתפשטים מבחינת האבות עד סוף כל הדורות. וכתוב, ויקרא יעקב את בניו. אל בניו כתוב, ויקרא יעקב אל בניו. אז אמרנו כבר הוא הזכיר את זה. מה זה קריאה אל? לא כתוב ויקרא יעקב את בניו, כן? או לבניו. כתוב ויקרא יעקב אל בניו. מה זה אל בניו? קריאה הוא התמנות. כן? ציווה אותם, מינה אותם. כמו שכתוב במדרשים, ישראל מקוראי, כי השבטים, מקוראי, כי השבטים הם, מה זה מקוראי? כי השבטים הם תקרות העולם. הכוונה עמודי העולם, זה הכוונה. תקרות העולם. דלת גלים, או כמו שהוא אומר, י' ב' גבולי אלכסון. וסידר אותם יעקב. הכוונה הם דבר שלם, כן? שיש לו כל מיני צדדים, כן? כל מיני תומכות. וסידר אותם יעקב אבינו, זה הכוונה, ויקרא יעקב אל בניו. וסידר אותם יעקב אבינו כל אחד על מקומו. והתאחדו בהם כל הדורות. על מקומו, הכוונה היא לא רק על מקומו עכשיו, אלא על מקומו באופן קבוע, כן? והתאחדו בהם כל הדורות. ועליהם נאמר, גיבורי כוח עושי דברו, כמו שכתוב, וזאת אשר דיבר להם. כי הם בעשייה, עושי דברו. כן? אליהם הוא מדבר, אבל הם העושים, כן? ושורש האבות הוא גבוה מכל העשייה. זאת אומרת, הוא פשוט, ראינו אתמול, הוא מדבר על מדרגות. המדרגה של האבות היא מדרגת על. היחס בין האבות לבין השבטים, לבין הבנים, זה יחס של דיבור לעומת עשייה. האבות, כביכול, כמו שהוא מסביר גם כאן, כן? שורש האבות הוא גבוה מכל העשייה. האבות עדיין לא עושים. השבטים הם העושים. הם ההערות המתפשטות מהאבות. העמודים שעליהם נשען. כלומר, כי הם בעשייה. שורש האבות הוא גבוה מכל העשייה. כמו שאומרים חז'ל, שהם הם המרכבה, המרכבה לשכינה, כן? זה משהו עליון, המושג מרכבה בכלל הוא משהו עליון, והוא בחינת אור. הוא אומר, הנה, אותו יחס שיש בין דיבור לבין עשייה, בין המרכבה לבין המציאות, בין התורה לבין המצווה, כן? הם בחינת אור תורה. השבטים הם בחינת נר מצווה. מה היחס בין תורה למצווה? כתוב, אור תורה, התורה נקראת אור, תורה אור. אבל המצוות נקראים נר. מה זה נר? נר זה כלי שבו בו האור בא לידי ביטוי. זה גם לא, זה גילוי של האור, אבל גילוי של האור בתוך כלי, בתוך עשייה מעשית, זה מה שהוא אומר. האבות הם אור, כן? השבטים הם נרות, הם בחינת נר מצווה, שהם התפשטות הערת התורה בכלים, שהם תרי"ג מצוות. וכן כתוב, ויחל יעקב לצוות את בניו, כן? ויחל יעקב לצוות את בניו. זאת אומרת, זה חוזר להתחלה. בהתחלה כתוב, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר יאספו ויגיד עליכם. אז הוא אמר, מה זה ויקרא יעקב אל בניו? מינה אותם, ציווה אותם. לכן, איפה יש פה ציווי? הרי יעקב ברך אותם. כן, יעקב מברך. איפה מוצא? התשובה היא, הברכות של יעקב זה לא רק ברכות, זה גם ציווי. ולכן כתוב, ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף את רגליו אל המיטה. פירוש, מה זה לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה? פירוש, מה זה ויאסוף רגליו? גם, צריך להסביר גם, איזה עניין יש לתורה לספר את זה, כן? ויאסוף רגליו. אז הוא אומר, זה לא, יאסוף רגליו זה לא יאסוף רגליו. פירוש שידביק אותם אליו. כמו שמדליקים הנרות באור והניח כוחו בהם. זה הפשט ויאסוף רגליו, כן? הדביק אותם אליו, כן? כמו שמדליקים הנרות באור והניח כוחו בהם, כן?
לא כתוב מה הם לא עשו נכון שהקץ
לא, הוא אמר, חסר בה, כתוב, חסר, לא, חסר בה יאספו וחסר בה יקבצו. אבל הוא אמר, יאספו ויגיד עליכם את אשר יקרא אתכם. אז הוא ביקש לגלות את הקץ ונסתר ממנו. למה? כי חסר בה יאספו, חסר בה קיבוץ. כן. נראה עוד קטע. במדרש. כתוב, האלוקים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. אז אומר המדרש, המלאך הגואל אותי, כתוב, האלוקים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי. אז כתוב, רואה אותי וגואל אותי. אומרת הגמרא, הקיש גאולה לפרנסה. יש פה שימוש לשון, מוקש, יש פה היקש בין הרואה אותי, מה זה רואה? רואה צון, מה זה רואה צון? דואג לכך שהצון יאכל, דואג למראה של הצון, למזון של הצון. אז האלוקים הרואה אותי, דואג לי לפרנסה, המלאך הגואל אותי, זה כבר גאולה. אז היקיש גאולה מפרנסה. מה פרנסה בכל יום? אף גאולה בכל יום, כך אומר המדרש. מה פרנסה בכל יום? אף גאולה בכל יום. מה הכוונה? אז הוא אומר, פרנסה אינה בגוף בלבד. פרנסה אינה בגוף בלבד. כי גם התחדשות הנפשות בכל יום, אנחנו אומרים כל יום, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים שהחזרת בנשמתי. כביכול הנשמה מתחדשת בכל יום. אז הוא אומר, התחדשות הנפשות בכל יום, הוא בכלל פרנסה. זאת אומרת, המושג פרנסה זה לא רק דאגה לאוכל, גשמי, במובן הרגיל. כמו שהוא אומר, אלא התחדשות הנפשות בכל יום, הוא בכלל פרנסה. כמו שכתוב, המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית. הוא גאולה גם כן בכל יום. אז המדרש אומר, מקיש גאולה לפרנסה. מה פרנסה בכל יום? אף גאולה בכל יום. שיש בכל יום הערת הגאולה, בפרט הגלות, שיש בכל זמן איזה הסתר לכל עובד השם, כמו שכתוב, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. כן? יש בכל יום, בכל זמן, איזה הסתר לכל עובד השם. כמו שכתוב, יצרו מתגבר עליו בכל יום, ומול זה יש גאולה גם כן בכל יום. לכן הוא אומר, אנחנו אומרים בתפילה, ברכת גואל ישראל. יש ברכת גאל ישראל, סומך גאולה לתפילה, ויש ברכת גואל ישראל. אומר, השימוש בלשון הווה, גואל, בא לציין שזה משהו קיים כל רגע. אם כי אינו גאולה שלמה, אבל מכל מקום נמצא הערת הגאולה בכל יום. והקדים פרנסה לגאולה. כתוב, האלוקים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, אחרי זה כתוב, המלאך הגואל אותי. הקדים פרנסה לגאולה. כמו שהקדים את אפרים למנשה. כי שם מנשה, מה הכוונה? כמו שהפסוק מסביר. כי נשני אלוקים את כל עמלי. אז הוא אומר, מנשה היא בחינה של גאולה. ואפרים על שם הפרני, פרי, הוא פרנסה. זאת אומרת, יעקב מקדים את אפרים לפני מנשה, כן? אז ההקדמה, אומר השפת אמת, משום שהגאולה היא מאוחרת לפרנסה. מצד אחד הגאולה מוקשת לפרנסה, אבל הגאולה היא השלב העתידי יותר. כן? שייך יותר לעתיד. ושמעתי מפי מוריס כניזל, כי שני עניינים אלו הם סור מרע ועשה טוב. סור מרע ועשה טוב. ויוסף היה דרכו להיות מקודם סור מרע. ויעקב אבינו עליו השלום תיקן שייתן השם פתיחת הלב לתורה, הגם שאין מתוקנים כראוי. ועל ידי זאת ההערה נוכל אחר כך להיות סור מרע. ושמעתי מפי מוריס כניזל, מה הוא מתכוון לומר? כי שני עניינים אלו הם סור מרע ועשה טוב. ויוסף, סור מרע ועשה טוב. ויוסף היה דרכו להיות מקודם סור מרע. ויעקב אבינו עליו השלום תיקן, שייתן השם יתברך פתיחת הלב לתורה, הגם שאין מתוקנים כראוי, ועל ידי זאת ההערה, דהיינו פתיחת הלב לתורה, הגם שאין מתוקנים כראוי, על ידי זאת ההערה נוכל אחר כך להיות סור מרע ועשה טוב. וזה עניין הקדמת הפרנסה לגאולה. זה עניין הקדמת הפרנסה לגאולה. שמה? זהו כבר לא מבאר.
ראיתי את זה פעם באנגלית, מה שיש לספר החנוכה
שמיד
את זה. זה השמות.
כן.
יוסף היה בכיוון שראשון סור מרע, מנשה, עניין של... זה טוב שקרה לי.
אבל מה שיעקב הקדים, יעקב הפך.
לעשה טוב ראשון, בדרך כלל בחיים אנשים צריכים לעשות טוב, אבל מכוח הזה הוא יכול להגיע לסור מרע.
זה פירוש אחר.
כי
מקודם הוא אמר שזה שיעקב איחר את מנשה, זה בגלל שמנשה שייך לגאולה. אפרים שייך לפרנסה ומנשה שייך לגאולה. טוב, זה עוד פירוש. טוב, טוב, טוב. טוב, עד כאן.